אנחנו בספר גבורות השם, פרק ד', עמוד ל', בעמודה השמאלית דיבור המתחיל הוא מפני. אנחנו כן עסוקים בפרקים האלה בשעבוד מצרים. שעבוד מצרים הוא מהגורמים להיווצרות הצורה הישראלית. ולמדנו שיש הבחנה בין ישראל, מצרים, כנען. כן? שלושה מוקדים. כל אחד מייצג מבחינת התרבות, מבחינת המהות שלו, איזשהו כיוון אחר במציאות. והתורה מנגידה בין ישראל למצרים ובין ישראל לכנען. נכון? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. זה נאמר כהקדמה לכל תועבות מצרים, ואז נצטרך קצת להבחין מה בין ישראל למצרים ומה בין מצרים לכנען. כלומר, האם זה ממש אותו הדבר או לא? מן הסתם שלא. מה שהסביר לנו המהר"ל עד עכשיו זה שמצרים הם באים מצד החומר וישראל מצד הצורה. נטייתם אל החומר של מצרים היא המביאה אותם לבהמיות, בהמות. ואילו ישראל, מצד עניינה, מצד מהותם, הם מעל לזה, ולכן התורה הביאה אותנו למצרים, כשהיינו השגחה, הביאה אותנו למצרים, ביותנו במצרים היינו מבוטלים, בגלל שהחומר מבטל את הצורה, ואז יוצא שהיציאה ממצרים זה שחרור הצורה. עכשיו, הצורה היא במהותה חופשית, יוצא לפי זה שיציאת מצרים זה שחרור החירות. כן? כלומר, מי שחירותי במהותו זה הצורה, והחירות הזאת הייתה מעוכבת מלהופיע, לכן מצרים הייתה בית עבדים, כלומר, לא בית שבו יש עבדים, אלא היא הייתה כולה עבדות, והיה צריך לשחרר את החירות. זה הזכיר בהקשר הזה דברי רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל שואל בפירושו להגדה של פסח, מה הטעם לציין כל שנה את יציאת מצרים, והלא חזרנו למצרים? למה הוא מתכוון? לגלות. חזרנו לגלות בבל, גלות אדום. אז מה יש לציין גלות גאולה כשכבר מזמן היא נתבטלה אותה גאולה, כיוון שחזרנו לגלות? זה שאלת רבי יצחק אברבנאל. והוא עונה שאין שום קשר, שהרי מאז שיצאנו ממצרים שום גלות כבר אינה גלות. מאחר והוכח פעם אחת בהיסטוריה שהחירות זה אפשרי, זה רציני, אז כל עבדות היא עבדות על תנאי. נכון, אני עכשיו משועבד, אבל אני עשוי להיות בן חורין. בעוד שלפני יציאת מצרים לא היה ידוע בכלל האם החירות זה לא בלוף, אולי זה לא אפשרי, אולי זה סתם חלום. לכן עבדות מצרים הייתה עבדות בכל מלוא מובן המילה, לעומת השחרור של לעומת העבדויות שבאו אחריה, שהן עבדויות על גבי האפשרות של החירות. אם כן, הן עבדויות על תנאי. בסדר? אז רציתי לראות פשוט בזה את הכבדות של שעבוד מצרים. כן, בבקשה.
למה הצורה היא חירות?
מדוע הצורה היא חירות? בגלל שהיא איננה משועבדת, היא עומדת בפני עצמה. כלומר, לפי ההגדרות הפילוסופיות, החומר איננו יכול להתקיים ללא הצורה. הצורה היא הכרחית עבורו. לעומת זה, הצורה, גם אם היא לא תתגלה בחומר, יש לה קיום. קיום מצד עצמה. כקיום הנשמה, כקיום המלאכים.
למה החומר מצרים
שעבדו את הצורה? מדוע מצרים שעבדו את הצורה? כי בא להם. זאת אומרת, אני אסביר יותר מזה. הנטייה של החומר אל עצמו. כלומר, יש לפעמים שהחומר מנסה את כוחו, אפשר לומר, לעמוד בפני עצמו. זה מה שעשתה מצרים. אנחנו יודעים שזה היה נידון מראש לכישלון, עבדוכם. אבל הם לא יכלו לדעת את זה. זה כמו המשקולת של הנחש. טוב. אז בואו נראה מה אומר המהר"ל ומפני. ומפני כי ישראל הם האדם באמת. כאשר אמרו זל, אתם כרועים אדם, שנאמר, ואתם צוני צון מרעיתי אדם אתם. אתם כרועים אדם, ולפיכך ייכנסו בגדר האדם אשר אמרנו למעלה. שמה זה האדם שאמרנו למעלה? שעליו נאמר, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. שהאדם יש לו, כמו שהוא במקום הנכון שלו, הוא מושל בכל, וכאשר הוא שוכח את מעלתו, הוא נמשל על ידי הכל. כן, למדנו זה, הורדו בדגת הים, לרדות זה מלשון ממשלה, אבל זה גם מלשון לרדת. נכון? אז אפשר או לרדות או לרדת. כן, משחק מילים כזה. התורה השתמשה במילה מיוחדת, במקום להגיד ומשלו, שזה הביטוי הרגיל, אמרה הורדו כדי לרמוז לזה שיש גם אפשרות של ירידה. אבל אז, מי זה האדם? האדם, כלומר במובן הקולקטיבי, זה ישראל. לא מדובר במובן הפרטי. במובן הפרטי כל אדם בעולם הוא אדם. אם אנחנו מדברים כאומה, אומה שהיא אדם, זה ישראל. מה זאת אומרת אומה שהיא אדם? שאצלה הזהות אדם נשמרה. איך מספר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? הסגולה האנושית נמצאה באדם הראשון ונשתמרה בשושלת מסוימת עד שהגיע לישראל. אני אפילו רוצה לומר יותר מזה. התלמוד אומר, כאן המהר"ל הביא את הביטוי בקצרה, אתם קוראים אדם וגומר, נכון? ככה הוא כותב? או לא? הוא אומר, אתם קוראים אדם וגומר. זאת אומרת שיש עוד משהו שהוא לא ציטט. מה לא כתוב? כתוב, בשורה 4. אתם קוראים אדם, האם צריך להגיד וכולי. וגומר הוא מזה רק על פסוקים. אבל וכולי. למה הוא מתכוון? מה המשך של הגמרא שם? ואין הגויים קוראים אדם. אתם קוראים אדם ולא אומות העולם. אז מה הם נקראים? לא נקראים אדם. אז מה הם כן? לא ברור. עכשיו צריך להבין, אני פעם, המשפט הזה, מה הוא? זה משפט גזעני? או לא? מה אתה אומר? נראה שכן. מה אתה אומר? כשאני אצל את הרב לבני, אז זה ישתנה. סד, כן, מה אתה אומר? משפט גזעני?
מה אפילו כל העולם חוסמי?
אבל הוא אומר, אתם קוראים אדם ואומות העולם לא נקראים אדם. צריך להחליט. התשובה היא פשוטה מאוד. זה המשפט האוניברסלי ביותר שיש. כן, היה פעם יהודי אחד, דברתי עליו, אתה יודע את זה, אברהם לבני, זכרונו לברכה. שמעתם על אברהם לבני? שמעת על אברהם לבני? על אברהם לבני? אברהם לבני היה גר צדק, ובצעירותו הוא היה פילוסוף אצל אומות העולם. פילוסוף, נוצרי קתולי, מה שאתם רוצים. בקיצור, היה לו הרבה מאוד חיפוש בחיים שלו. באיזשהו שלב הוא התגייר, וקיבל את השם היהודי אברהם לבני, התחתן עם יהודיה, וכתב ספר. כתב ספר גדול, בהתחלה בצרפתית, הוא תורגם לעברית, תרגום מצוין, נקרא שיבת ציון, נס לעמים. שבו הוא הסביר, בעצם את המשנה של הרב קוק בעצם, של היהדות בכלל, ששיבת ציון, המדינת ישראל, זה בא לתקן את העולם כולו. ולכן, דיבר על זה שיש ייעוד אוניברסלי למדינת ישראל, וכו' וכו'. אז אני שאלתי אותו פעם, אתה שהנושא האוניברסלי כל כך קרוב אל לבך, איך אתה מבין את המשפט בתלמוד, אתם כרועים אדם ולא אומות העולם כרועים אדם? לא עושה לך משהו? ענה לי, המשפט הזה הוא המשפט האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. כי זה אומר שהייעוד של עם ישראל זה האדם. מובן? אתם קרואים אדם, הפירוש להיות קרוי איכשהו, מה זאת אומרת שיש לי שם? מה השם שלי מציין? ייעוד, נכון? אז אם אתם קרואים אדם, אז מה הייעוד של עם ישראל? האנושות כולה. זאת אומרת, אתם האומה האוניברסלית היחידה. מובן? ואומות העולם הם לא קוראים אדם, כי זה לא אכפת להם. כלומר, כל זהות לאומית, כאומה, לא כיחיד, כאומה, איננה אוניברסלית. ויהיה לכם דוגמה, יש מדינה ביבשת אירופה, מדינה ברברית, שלפני קצת יותר מ-200 שנה עשו מהפכה. והם קראו למהפכה הזאת, המהפכה האוניברסלית. ככה הם קראו לזה. כן? המהפכה הצרפתית האוניברסלית. זה היה השם שלה. ולמה הם קראו לזה אוניברסלית? כי הם אמרו, לא צריך רק לשחרר את הצרפתים מעול העריצים, המלכים וכו'. אלא צריך לשחרר את כל העמים. כן? לכן אמרו. ואז מה הם עשו? הם כבשו את כל אירופה. זאת אומרת, בשם האוניברסליות, אתה משליט את עצמך על אחרים. זאת אומרת שיש רצון, יש כוונה ראשונה אוניברסלית באמת, אבל המציאות הופכת את זה לאימפריאליזם. כלומר, יש השתלטנות. לכן, אומות העולם אינם קוראים אדם כאומות, אלא כיחיד. מה שאין כן ישראל, כאומה הם אדם. שלום, וברכה. עבדוך עמים. מזל טוב. אם כן, כאומה אנחנו נקראים אדם. ומה עם אומות העולם? אז איך נקרא להם? אז יש על זה דיון מעניין. כי הרי רבי מאיר בתלמוד אומר, אלה המצוות והחוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומר רבי מאיר, כהנים, לוויים, ישראלים, אין כתיב כאן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר האדם. אז איך רבי מאיר הבין מה זה אדם?
גויים.
בניגוד לדברי הגמרא במסכת יבמות, שאומרת, אתם קוראים אדם, ולא אומות העולם קוראים אדם. יש פה סתירה. מה? התלמוד אומר, במסכת יבמות, רבי שמעון אומר, אתם קוראים אדם, ואומות העולם לא נקראים אדם. ועם זה למדו הלכה. מה הלכה? שקבר של גוי לא מתאמה באוהל. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. הם לא אדם, אז לכן לא מתאמה. מזה שני, רבי מאיר אומר, מזה לומד הלכה. שאפילו גוי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר האדם. יש פה סתירה. לפי מה שאמרתי אין פה סתירה. זה בפרט וזה בכלל. אתה צריך להביא הוכחה. לפי מה שאמרתי, אבל מי אמר שהגמרא מחויבת למה שאני אומר? האמת היא שנחלקו בביאור הדבר הזה רש"י ורבינו תם. רש"י אומר ששתי הסוגיות האלה חלוקות זו על זו. זו דעת רבי שמעון וזו דעת רבי מאיר. שרבי שמעון אומר שרק ישראל נקראים אדם ולא הגויים, ואילו רבי מאיר סובר שגם אומות העולם נקראים אדם, וזה מחלוקת בין רבי שמעון לרבי מאיר. מה? יש לו אינטרס לרבי מאיר. למה? כי הוא בן גרים. ויש אינטרס לרבי שמעון. למה? כי הרומאים רדפו אותו. אז אפשר להסביר את כל הדעות של התלמוד על פי נתונים נסיבתיים, ואז גמרנו עם כל האובייקטיביות של התורה.
זה משפיע,
אבל מה האמת? אז תבין, אני לא עברתי את מה שעבר רבי שמעון, או לא עברתי מה שעבר רבי מאיר, מה אני אחשוב עכשיו? לא ככה עובדים. אבל רשי אומר, זו מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר. עכשיו, מה הקושי בדברי רשי? הלכו הזה בסדר, זה רבי שמעון, זה רבי מאיר, ששניהם תלמידים של רבי עקיבא. ולא סתם תלמידים מובהקים. עכשיו, מה אמר רבי עקיבא? חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים. אז לא יכול להיות שרבי שמעון, שהוא תלמידו המובהק של רבי עקיבא, יחלוק על רבי עקיבא בדבר הזה. אלא אם כן תגיד שכשרבי עקיבא אמר חביב אדם, הוא התכוון לישראל ולא לאומות העולם. מאוד קשה לומר את זה, כי הרי בהמשך הוא אומר חביבים ישראל. נכון? אז אם חביבים ישראל, אז לפני כן מה אמרת חביב אדם? מי שלא ישראל. אז קשה לקבל את עכשיו, רש"י לא סתם אומר את מה שהוא אומר, יש לו סיבות לומר את זה, אבל רבנו תם, מי הוא רבנו תם בשביל רש"י? נכד שלו, נכדו, הוא אומר שפשוט מאוד, יש להבחין, כלומר, אין מחלוקת רבי שמעון לרבי מאיר, אלא יש לחלק בין אדם לבין האדם. הרי הפסוק שהביא רבי מאיר, אומר, אשר יעשה אותם, האדם. אומר רבי נותם, האדם זה גויים. ומה הפסוק שהביא רבי שמעון? אדם אתם, אדם זה ישראל. עכשיו, מה ההבדל בין אדם לבין האדם? אגב, חוץ מזה, רבי נותם אומר שהביטוי בני אדם או בני האדם כולל את כולם. אז מה ההבחנה בין אדם לבין האדם? מישהו שאני שם לו ה' הידיעה, זה סימן שהוא אובייקט, הוא דבר, הוא לא מישהו. מי שאני לא שם לו ה' הידיעה, סימן שהוא מישהו. למשל, אני לא אומר ה-יוסי, ה-איציק, אלא אומרים יוסי, איציק, נכון? מה שאין כן, אם אתה אומר ה-שולחן, ה-זברה, וכדומה. זאת אומרת, ה' מציין שהדבר הוא כללי סתמי. אז אומות העולם נקראים האדם, כמו שאתה אומר, כאחד האדם. זה ביטוי כללי. אבל זאת לא מגמה אישית. לעומת זה ישראל, השם הפרטי שלהם זה אדם. מובן?
האם האוויר ממי למה?
מה? האם האוויר ממי למה, נכון.
אגב, בצופת זה גם עובד עם שם האדם. שעד ישראל לא שומעים
כן, יכול להיות, נכון. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. כשאני אומר על מישהו האיציק, למה אני מתכוון? האיציק הזה, מה הכוונה? לבזות אותו. מה? לא, אני בא לבזות אותו, זה גנאי. לשים ה' הידיעה לפני שם פרטי זה גנאי. מה אתה מתכוון? איציק, זה לא מצאנו.
זה לא בא להוציא את השאר?
בחפצים כן. כשאתה שם ה' הידיעה, זה בא לייחד. אבל כשאתה שם ה' הידיעה לפני שם פרטי, זה עושה את הפעולה ההפוכה. נכון? טוב. אז איפה היו? אז זה הבחנה. אז בואו נחזור עכשיו לנושא. למה ישראל נקראים אדם? כי כאומה אנחנו מייצגים את האנושיות, את השאיפה האוניברסלית. אז בואו נראה. ומבנה כי ישראל הם האדם באמת. מה?
זה שהאדם שזה הגיון, כאילו,
כאילו, כאילו. ביחס להיות לשאיפה אדם. אבל האדם, נגיד ככה, אם אתה תיקח את כל האומות ותעשה מזה מיקס, תקבל ישראל לפי זה. כי כל אומה ואומה מבטאת ממד מסוים של הזהות אדם. כלומר, הנורווגי הוא האופן הנורווגי להיות אדם. והאותנטוטי הוא האופן האותנטוטי להיות אדם. וישראל הם האדם. כלומר, אם אתה תיקח לפי זה את כל המרכיבים, אני תמיד אומר את זה, האינטגרל של כל המרכיבים של כל הבדיחות על צוללות, הם תמיד אומרים שבצוללת יש צרפתי, אמריקאי ורוסי וערבי. כן? ובבדיחה אחרת לוקחים סיני ומקסיקני, נכון? אז תיקח את המרכיבים של כל הבדיחות על צוללות ותערבב, יצא לך ישראל. בסדר? בפריסקופ. הלאה. טוב, בואו נמשיך. ומפני כי ישראל... כן.
ישראל זה האדם בסוף?
לא, ההבחנה הזאת... לא, ישראל זה אדם.
אדם.
כן.
ישראל זה אדם, מה עם חביב אדם שנקרא
לצלם? אבל יש בעיה. מה שאמרנו, אדם זה ישראל, זה בתנך. לא בלשון חכמים. והראיה, שאותו רבי עקיבא אומר כך, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אתה רואה שבאותו משפט, הוא משתמש גם באדם וגם בהאדם, כאחד כאמירה שני כראיה. סימן שבלשונו זה לא משנה. אלא זה בלשון התנך. למה זה קשה?
כל העניין הוא שעוד לרבי עקיבא יש שתי הבחנות האלה, אדם והאדם, ממנו התלמידים שלמדו את זה. אז הוא היה צריך דווקא לשים...
עד רבה, התלמידים שלו הם למדו את זה בגלל שהוא השתמש בלשון כפולה. זאת אומרת, לכן רבי שמעון אמר מה שאמר, ורבי מאיר אמר מה שאמר, בגלל שרבי עקיבא מלכתחילה השתמש בלשון כפולה. בסדר? טוב. וזה כלל גדול שיש לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד. לא חדש. טוב. ומבנה כי ישראל עם האדם באמת, אתה רואה, המערל גם כן פה לא עושה את ההבחנות האלה, למרות שהוא מכיר את דברי רבינו תם. כאשר המוזל, ביבמות, סמך א' עמוד א', אתם קוראים אדם שנאמר, ואתם צוני, צון מריתי אדם אתם, אתם קוראים אדם וגומר, כן, ואין אומות העולם קוראים אדם, לפיכך ייכנסו בגדר האדם, אשר אמרנו למעלה, כמו שהאדם הוא צורת בעלי חיים שאינם מדברים. וכאשר אין האדם על השלימות, הוא ירוד לפני בעלי חיים שאינם מדברים. אז יש פה איזו שאלה. הרי אדם ירוד, הוא בכל זאת יותר טוב מקוף. נכון? אז למה אם האדם ירוד, הוא למטה מן הקוף? בגלל שהקוף הוא מושלם בתור קוף. מה שאין כן, אדם ירוד, אפילו כאדם הוא לא מושלם. לכן מצד זה, הקוף מושל בו. מובן? זה מה שאומר כאן. כמו שאדם הוא צורת בעלי חיים שאינם מדברים וכאשר אין האדם על השלימות, הוא ירוד לפני בעלי חיים שאינם מדברים ודבר זה ראוי לצורה מצד עצמה. לכך, מצרים אשר נקראים בשם החומר כדכתיב באשר בשר המורים בשרם, כאשר לא היו ישראל בשלמות שלהם, היו שועבדים למצרים, הפך אשר ראוי להיות הצורה גוברת ומושלת. וידוע כי כאשר היו ישראל במצרים, לא היו ישראל בשלמותם אשר ראוי להם, כי עדיין לא הגיעו אל 600,000, ולפיכך היה נותן המציאות כי הוא ישראל משועבדים למצרים. וזהו הטעם מה שהיה שעבוד ישראל תחת אומה החומרית. כי האומה החומרית הזאת הייתה שלמה מצד חומריותה. וכמו כן תמצא באדם הפרטי, כאשר האדם אינו בשלמות והוא בילדותו. החומר מושל על הצורה, עד שהחומר מנהיג האדם הולך אחר דברים שמעשי גוף שהוא חומרי, עד שגדל האדם, ואז הצורה מושלת על החומר, והצורה מנהגת את האדם. ובהכרח החומר הוא מקבל הנהגה מן הצורה. אגב, נעשו מחקרים על אינטליגנציה של ילדים. והתברר שבשלבים ראשונים, האינטליגנציה של שימפנזה ושל אדם היא אותה אינטליגנציה. יש איזשהו שלב שבו השימפנזה גוברת על האדם. ואחר כך האדם גובר על השימפנזה. מה זה אומר? שדווקא מעלתו של האדם מהווה עבורו חיסרון, נחיתות. כן? הנחיתות של האדם באה בגלל שמצופה ממנו יותר, ולכן פתאום בתחום שבו השימפנזה היא טובה, הוא לא כל כך טוב. כן? אז זה גם מה שהוא אומר כאן. הצורה, המצרים משלו על ישראל, והצורה מנגד את האדם. ובכך החומר הוא מקבל הנהגה מן הצורה, ובכך מתחילה היו ישראל תחת אל מצרים, וכאשר היו שלמים, היו ישראל גוברים על מצרים, שם החומר, והאין זה מאוד. והנה מן הדברים אשר נתבהרו היה ישיבת ישראל במצרים. אם מפני כי כאשר גזר השם יתברך שעבוד על זרע אברהם לא היה ראוי השעבוד רק באומה שהם הפכים להם, זה ההסבר הראשון, וזה תמצא במצרים שהם הפך האומה הקדושה, גם זה ההסבר השני, מפני שכל עוד שאין לה צורה בשלמותה אין לה מציאות והיא תחת רשות החומר והחומר מושל עליה כמו שהתבהר למעלה. ומפני שהמצרים נמשלים לחומר וישראל הצורה הנבדלת והחומר והצורה ומה שזה חומרי וזה נבדל מן החומר הם הפכים כמו שהתבהר, לכך היו בכל עניין שלהם הפכים. וכאשר היו ישראל יותר בשלמות, כאשר היו ראויים לצאת לחירות ולקבל המעלה האלוהית, לכך היה הפך להם מצרים לרעה ולחיסרון. ומפני כך המקום אשר ישבו שם היו יותר מקולקלים כמו שאמרנו. מה?
לפני החירות שישראל יוצאים מצרים, אין ישראל צורה בעצם ברמה של מצרים?
לפני שישראל יוצאים מצרים, אין להם מציאות. לא חומר ולא צורה.
אז הם במדרגה של מצרים בעצם?
אין להם מציאות, לכן אין להם מדרגה. לכן לא יכולה להיות להם מדרגה. כדי להיות מדרגה צריך להיות מישהו.
וברגע של ישראל אין צורה, אז אין מציאות.
אתה אומר, ברגע שלישראל אין צורה, אין להם מציאות, מה שאין כן באומות העולם. נכון, שהרי ישראל הם הצורה, אז אם אין צורה, אז אין ישראל. מה שהיה להוכיח. כי אם A שווה B ו-B שווה C, אז A שווה C. ו-C שווה A. משל, כן. ושלמות ישראל גורם שהמצרים הפך להם. לכך המקום שישבו שם ישראל, אותם מצרים יותר מקולקלים מהכל, אחר שישראל גורם שמצרים הפך להם. כלומר, כשהגיע הזמן של הופעת הצורה של ישראל, מצרים התקלקלו ביותר. מדוע? כי ישראל מנגיד אותם להם. ואז יוצא שמצרים נעשים הפוכים לישראל בדווקא. כן? אני בדווקא הפוך ממך. ולכן התקלקלו המצרים יותר מאשר מקודם. החומר מתנגד לצורה. כל זמן שהצורה בלועה, אז אין לחומר כל כך למי להתנגד. לכן מצרים אמנם היו חומרניים וחומריים ובהמיים, אבל לא מושחתים. מה שאין כן, ברגע שהצורה הופיעה, מצרים התקלקלו יותר. לא, לקראת הגאולה ממצרים. כן, וכן מה שאמר, כי כנען, עכשיו אנחנו עוברים לכנען, מה שאמר, כי כנען יותר מקולקלים מהכל. יש לך לדעת עניין כנען, כי כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל הם כמו צורה נבדלת מן החומר, ויש צורה המוטבעת בחומר, וזאת הצורה היא צורה הפחותה. יש, סוב זה מושגים של הפילוסופיה הישנה. אפשר לומר ככה, הקדמונים היו מחלקים את המציאות לארבעה מדרגות. החומר, הפחות. החומר הזך, העשוי לקבל הצורה הזקה. הצורה הצורה המוטבעת בחומר, והצורה הנבדלת. בסדר? ארבעה סוגים. חומר, חומר, צורה, צורה. חומר א', אחור. חומר שני, זך. חומר צורה מוטבעת בחומר. צורה נבדלת. אז הוא הסביר לנו שמצרים כנגד החומר. כנען כנגד הצורה המוטבעת בחומר. וישראל מבחינת הצורה הנבדלת. זה הבחנה של המערב. בסדר? ואז יוצא שיש ניגוד בין ישראל לכנען, אבל זה בין צורה לצורה. כן, לכנען יש מעלה. לא סתם הם ישבו בארץ ישראל. כן? אז מה שאומר כאן? לי אפשר לומר, יש בפונקציות, לפעמים, בפרבולה. יש הפרבולה מתקרבת מאוד אל הציר, ואחר כך היא מתרחקת. אפשר לומר שהסיפור שלנו עם כנען הוא שהייתה אפשרות של התמזגות. היה אפשר, לו ההיסטוריה הייתה קצת אחרת, לו הכנענים היו זוכים, או לו אנחנו היינו זוכים, שהכנענים והישראלים היו הופכים להיות ישות אחת. וזו הייתה התוכנית של יהודה בן יעקב. יהודה, ראש שבט יהודה, הוא נשא אישה כנענית. מה הייתה המטרה שלו בזה? הוא רצה לצרף אליו את הצדיקים של האוכלוסייה שישבה כאן לפנינו. הייתה לו מטרה בזה. קרה מה שקרה, כנען נדרדר. בסדר? אבל יש פה, הייתה איזה הווה אמינה, זה לא סתם. עכשיו, משהו שהוא הווה אמינה ומתקלקל, נהיה יותר גרוע. יש לנו תיאור של זה במגילת רות. מגילת רות, יש שם שתי נשים, שרות ועורפה, נכון? רות ועורפה. רות הייתה אשתו של מחלון, ועורפה אשתו של קיליון. וכאשר מתו, אז נעמי אומרת, שובו אל העם שלכם, אין לכם מה לחפש אצלי. ואז עורפה, ותישק עורפה לחמותה, ורות דווקא בא. חז"ל אומרים, עורפה נהייתה האימא של גוליית. לא רק זה, אלא שם יש תיאורים די מזעזעים של מה שקרה לה. כן, שעורפה, אז הלכה אל ארץ פלישתים, ונבעלה ל-100 פלישתים כאחד, ומזה יצא גוליית. זאת אומרת שברגע שהייתה אפשרות של התקרבות והיא פוספסה, היא לא נוצלה כראוי, אז הנפילה היא יותר גדולה. כן? יש איזו השחתה, כן? של האישיות. ואומרת הגמרא, גזרה היא שעתידים בני נשוקה ליפול בידי דבוקה. כן, הרי ותישק עורפה לחמותה, אז היא הנשוקה. ורות דווקא בה, דבוקה בה. עתידים בני נשוקה ליפול בידי בני דבוקה. יוצא לפי זה שדוד המלך כשהוא נלחם בגוליאת, זה חיסול חשבונות במשפחה. זה סיפור עתיק של איזה ונדטה. ויש איזה משהו קרה, עוד לא סגרנו את החשבון, עכשיו הגיע הזמן. טוב, אז איפה היינו? אז וכן מה שאמר, אני כאן בעמודה הימנית, באמצע העמודה. וכן מה שאמר, כי כנען יותר מקולקלים מהכל, יש לך לדעת, עניין כנען. כי כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל הם כמו צורה, נבדלת מן החומר. ויש צורה המוטבעת בחומר.
אז התפילה שתנען צריכה להיות מבנה יותר חבורה בשביל מצרים, אם
הם
היו
צורה
שחתה.
לפי זה הנפילה של כנען יותר גדולה מהנפילה של מצרים. נכון? וזאת הצורה, היא צורה הפחותה. אז זה צורה, אבל צורה פחותה. מי שנמצא בתוך 50 שערי טומאה, זה מקומו. לכן, זה שהוא מתנהג על פי אותה טומאה, זה לא נורא. אתה לא בא בטענות אל הנמרים שהם טורפים. אבל כשאדם הופך להיות חיית טרף, יש לך טענות. נכון? וכאשר אמר, אם נמר לא טורף, סימן שיש לו בעיה. נכון? טוב. וכאשר אמרנו, כי מצרים נקראים חמורים ונמשלים כבהמה, כך הכנענים גם כן דומים להם. ועליהם נאמר, שבו פה עם החמור, המוחזל, העם הדומה לחמור. אז זה לא שהם חמורים, אלא הם דומים לחמור. כי הצורה המוטבעת בחומר נמשל כחומר. ויש לה משפט החומר בכל מעשיה. ולפיכך הכנעניים, הארורים, דומים למצרים. כי המצרים הם החומר, וכמו כן, הכנענים הם הצורה הפחותה הארורה, אשר היא מוטבעת בחומר. ולפיכך, יימשך לה מן הדברים אשר יימשכו אחר החומר בשווים בכל דבר. וישראל, הם הצורה הנבדלת, בלתי מוטבעת בחומר. ובני שהצורה המוטבעת היא צורה פחותה, נאמר עליה, ארור כנען וגומר. מה זה וגומר? העבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, הצורה המוטבעת היא משתעבדת לחומר. מעניין, מי זה אחיו של כנען? לא. זה יכול להיות מצרים, נכון? אבל למי מתכוונים באמת? לשם ויפת. נכון? כי כנען הוא הבן של חם. אז אחיו, הכוונה, בני יפת ובני שם. מה קרה בהיסטוריה לכנענים? הם עשו כמה דברים גדולים, הכנענים. א', הם הקימו את הממלכה הכנענית. הממלכה הכנענית הייתה ממלכה חזקה מאוד. הגיעה מהנילוס ועד טורקיה. כן? זה לא סתם ממלכה. ממלכה גדולה. דבר נוסף, הם חוץ מזה הקימו אימפריה. האימפריה הפניקית. האימפריה הפניקית כבשה בעצם את צפון אפריקה, את דרום ספרד, חלקים מהחוף של פרובנס, כן? הם הקימו אפילו את העיר מרסיליה, או מסיליה, לא היא מרסי של ימינו. בקיצור, הפניקים היו אנשים, וגם הם הלכו לגלות ארצות. הם עשו סיבוב מסביב לכל יבשת אפריקה. והם הלכו וגם היו מביאים מתכות מהאיים הבריטים. כלומר, זה היה משהו גדול. הסחר הבינלאומי זה הם המציאו. ההפלגה בים הם המציאו. והייתה אפשרות שבאיזשהו שלב, המקומות האלה השונים שהיו המושבות הפניקיות יהפכו להיות אימפריה במקום מה שאחר כך נהיה האימפריה הרומית. כלומר, הייתה יריבות בין קרטגו, העיר המרכזית של הכנענים בצפון אפריקה, איפה שהיום טוניס, לבין רומא. והם כמעט כבשו את רומא. כלומר, הייתה יריבות בין שתי האימפריות. בסופו של דבר, מי שניצח זה רומא. הרומאים הם ניצחו. ואז אפשר לומר שכנען נפלה בשני האחים שלה. גם בפני ישראל, בני שם, וגם בפני הרומאים בני יפת, וזה התקיים בעצם הכללה של נוח, עבד עבדים יהיה לאחיו. על הכנענים במיוחד, שהיו אומה חזקה, אז סופו של דבר נהיו עבדים לשני האחים שלהם. יש פה סיבובים היסטוריים ארוכים. אז זה מה שאומר כאן, ומפני שהצורה המוטבעת היא צורה פחותה, נאמר עליה ארור כנען, והיא כנען עבד לאמור. שהצורה המוטבעת היא צורה, ואין לה שלמות אשר ראו לצורה, שראו שתהיה הצורה הנבדלת, והיא צורה חסרה וארורה. והצורה הזאת המוטבעת אינה בן חורין, רק משועבדת לצורה הנבדלת. וזה בשביל חסרון הצורה המוטבעת, שהיא צורה חסרה. כן, כלומר, הכנענים הם תרבות מפותחת, שיש לה פוטנציאל להיות ישראל. אבל לא הלך. הלך, נלחמנו, בסוף זה נגמר. כן.
יש פה בעניין הצורה משהו הדרגתי, בשיעור הקודם התייחסנו לתמונה כדבר קיים או לא קיים.
נכון. מדובר רק על הצורה הנבדלת. הצורה המוטבעת, זה משהו אחר. בסדר? כל אלה זה מושגים שהיום קצת רחוקים מאיתנו, כי היום הפילוסופיה לא משתמשת בביטויים האלה. אבל פעם זה היה משמעותי. אפשר לעשות הקבלות, כן? והדברים האלו הם דברים עמוקים מאוד ומופלאים, והכל נרמז בעניין אברהם והחמור אשר רכב עליו ונעריו עמו, אשר אמר להם שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כי אברהם דומה לצורה הנבדלת, והחמור הוא חומר, ושני נעריו אשר אמר להם שבו פה עם החמור, והם הכוחות אשר הם חומר והם מוטבעות בחומר, לפיכך אמר להם שבו לכם, אמר להם שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. יש לשים למה שנאמר שם, הרי הוא יכול היה להגיד שבו לכם פה חמורים, הוא אמר להם עם החמור. זאת אומרת שהוא ישווה אותם לחמור ביחס למה שהוא הולך לעבור. כן, ואני והנער נלכה עד כה. כלומר, ביחס למה שאברהם ויצחק הולכים לעבור בהר המוריה, ההשגה שלהם באופן מוחלט איננה שונה מההשגה של החמור, למרות שהם לא חמורים. אבל אפשר לומר, מה זה האינטליגנציה של האדם? זה אינטליגנציה של חמור מפותחת, משוכלל יותר. כן, מה זה אדם חכם? זה בעצם חמור אבל מתקדם מאוד בסופו של דבר. אבל זה חמור. באיזה מובן? מפני שהשכל האנושי הוא צורה, אבל צורה מוטבעת בחומר. כי הרי כל החשיבה שלנו מתחילה מהחושים. נכון? איך אתה יכול? היה איזה גוי אחד בגרמניה, בקניגסברג. הוא ניסה לפתור את השאלה הזאת. הוא רצה לדעת בדיוק איפה עובר הגבול בין הצורה הנבדלת לצורה המוטבעת. קראו לו עמנואל קאנט. מה יטריד אותו? הוא בעצם רצה לדעת האם יש תבונה טהורה, או הייתי אומר חשיבה אובייקטיבית. מה פירוש תבונה טהורה? הוא אמר, במשך אלפי שנים כל הפילוסופים רבים אחד עם השני, אחד אומר כך, אחד אומר כך, וזה מביא הוכחה לדבריו וזה מביא הוכחה לדבריו. אומר עמנואל קאנט, צריך להפוך את זה למדע, צריך מדע הפילוסופיה. והוא רצה שהדברים יתבררו באותה בהירות שבמתמטיקה דברים מתבררים. במתמטיקה אתה לא יכול לשחק, זה או כן או לא. אז אומר עמנואל קאנט, מדוע שלא יהיה ככה גם בפילוסופיה? אבל לצורך זה צריך לענות על שאלה מקדימה לכל שאלה. במקום לשאול מה לחשוב, תשאל קודם כל מה זה לחשוב. כלומר, נברר מה הם כללי המחשבה האולטימטיביים, ואז נראה בתוך מסגרת המחשבה מהם הדברים שאנחנו בכלל עשויים לחשוב. ואז הוא בעצם שואל שמה שלוש שאלות: מה אני יכול לדעת, למה אני יכול לצפות, ומה עליי לעשות. זה שלושת השאלות הכלליות של כל הפילוסופיה כולה. לא, 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 לא להרבב, בבקשה. כן? מה אני יכול לדעת? למה אני יכול לצפות? ומה עליי לעשות? כשהשאלה הראשונה היא מבחינתו השאלה הכי גדולה, הגדולה ביותר, מה אני יכול לדעת? מה אתה רוצה?
אם אני יכול לדעת, אז אני יכול לצפות,
זה נכון, אם יכול לענות את, להגדיר את השאלות האלו, ולכן זה היה גבור, זה עונה את ה...
כן, כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה הייתה התשובה שלו? כן? הרי הוא חיפש מה שנקרא חשיבה אפריורית. חשיבה אפריורית זה מושגים ראשוניים של התבונה שאינם תלויים בשום דבר, ועל פיהם אפשר להמשיך. מה הייתה המסקנה שלו? בסופו של דבר, אחרי 800 עמודים של ביקורת התבונה הטהורה, מה המסקנה? שאין דבר כזה. כי כל השגה של האדם מתחילה מהשגה חושית. כל השגה של האדם מתחילה מהשגה חושית, מהחושים. למשל, איך אני יודע ש2 ועוד 2 זה שווה 4? שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות זה שווה 4 סוכריות. ככה מתחיל כל אדם, נכון? זה יכול להיות סוכריות, זה יכול להיות תותים, זה גם טוב. בסדר? אבל 2 ועוד 2 זה שווה 4. הציור של הדבר הזה הוא ציור שבא מן החושים, זה חומרי. יוצא לפי זה שכל צור, נגיד תרגם את זה למושגים של המהר"ל, כל צורה מוטבעת בחומר. לכן אמר אברהם אבינו לשני הפילוסופים הקנטיאנים שהלכו איתו, שבו לכם פה עם החמור. כלומר, בסופו של דבר, החמור ואתם מתחילים אותה הנקודה. ולכן אתם לא יכולים להגיע אל ההשגה הנבדלת. בסוף, הוא אמר, ואני והנער נלך עד כה. יש לנו דרך להשיג משהו אחר. ונשתחווה. ונשובה עליכם. אנחנו נסביר לכם את זה. כן, בבקשה.
למה בכל זאת יש את זה בין המתמטיקה לפילוסופיה? אם גם המתמטיקה זה מתחיל מהחושים. הוא רוצה שזה יהיה...
אתה שואל כך. מדוע גם המתמטיקה, מדוע יש הבדל בין המתמטיקה לפילוסופיה, שהמתמטיקה היא אובייקטיבית לפילוסופיה לא? זה מה שחשב עמנואל קאנט. כי המתמטיקה גם בימיו לא התפתחה כראוי. בימינו ידוע שגם המתמטיקה היא סובייקטיבית. וגם הלוגיקה היא לוגיקה, לא לוגיקה מוחלטת.
מה סובייקטיבה?
כי המתמטיקה היא בנויה על הנחות לוגיות מסוימות. הלוגיקה שהכיר עמנואל קאנט היא הלוגיקה הפורמלית של אריסטו. רק אחריו התפתחה הלוגיקה יותר, ואז הגיענו למשפטי אי ודאות של גדל וכדומה. ואז הגענו למצב שאנחנו לא יכולים לדעת גם במתמטיקה שום דבר ודאי. בסדר? כן, בבקשה.
אם הכל בנוי על החומר, שזה עובדות בסופו של דבר, למה שזה לא יהיה איזשהו דבר מוחלט?
לכן זה לא מוחלט, זה רק חומרי. יש דיון בגמרא במסכת מגילה. האם אדם שגדל לו כן על הראש, אדם נרדם, ובאו ציפורים, קיננו, ואז יש שם ביצים ואם, האם אפשר לקיים שילוח הקן? זה השאלה של הגמרא. כי הרי כתוב, בכל עץ או על הארץ אפרוחים וביצים. מה עם אדם? זה לא עץ וזה לא ארץ. אומרת הגמרא, גם האדם זה אדמה. שהרי נאמר, ואדמה על ראשו. יש פסוק כזה, ואדמה על ראשו, אם כן, הראש הוא גם אדמה. מסביר המהר"ל שוב שם במסכת בפירושו למגילת אסתר שהכוונה שהאדם הוא גם כלול באדמה מצד ההשגה שלו. זה עובדה. אבל אין לך חשיבה נבדלת. כלומר, אתה לא יודע אם המחשבה שלך היא נבדלת מן החומר או לא. כלומר, אם לא היית חומר, האם יכולת לחשוב אחרת? תכן שכן. נכון? וזה מה שאם כן אמר להם אברהם, שבו לכם פה. מה פירוש פה? עד איפה? מה זה פה? בתחת ההר? כמה מותר להם לזוז? 2 מטר? קילומטר? כמה? מה זה פה? מה זה פה? מפשטות, מה זה פה? פה זה העולם כולו. העולם הוא פה. אז הוא אמר להם, שבו לכם פה, בעולם. ואני והנער נלכה עד כה. עכשיו הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה במתמטיקה, אני מקווה שזה מספיק אובייקטיבי. מה הגמטריה של פה? 86 פחות 1, נכון? חסר 1. 86, חסר 1. 86, מה זה? זה אלוהים, נכון? אלוהים, זה 86 בגימטריה. על האדם נאמר בספר תהילים, ותחסרהו מעט מאלוהים. קצת פחות מאלוהים, זה 85, נכון? לכן זה מדרגה של ההכרה הסובייקטיבית של שני המתלווים לאברהם יחד עם החמור. שבו לכם פה עם החמור, פחות מאלוהים. ואני והנער נלכה עד כה, כמה זה בגימטריה כה? 26 פחות 1, שזה שם הוויה, קצת פחות. כלומר, מה עמנואל קאנט איננו יכול להשיג? את ההתגלות. אם יש התגלות, אז אתה יכול להכיר איזושהי הכרה שהיא למעלה מהסובייקטיביות הרגילה. וזה, אבל איך עושים את זה? ונשתחווה. מה זה ונשתחווה? מה השורש של המילה ונשתחווה? שורש, בבקשה. מה אתה אומר? אני חושב את השורש. שורש. למשל, התלבשתי, שורש, לבש. נכון? למד בית שין. כן? השתחוויתי, שורש. מה? חדווה והה, זה תלוי. זאת אומרת, יש פה שתי אפשרויות. אם הולכים לפי המקובל במשרד החינוך לבגרות, אז ונשתחווה זה התפעל של שחה, שין חת ה'. נכון? שחה, השתחווה. בסדר? יש עוד בעיה אחת, מה הוו תקוע שם? אבל מצד האמת זה לא התפעל של שחה, זה השתפעל של חווה. רק שהבניין השתפעל, לא לומדים אותו לבגרות, אבל הוא קיים בעברית. אז השתפעל של חווה, חווה מה זה? הם כל חי, זה המקור של החיים. אז ונשתה חווה, נשוב אל מקור החיים, ונשובה עליכם, ואז נוכל ללמד אתכם משהו. מה? איכשהו
זה לא
רק מה שרצה
לעשות,
אבל דיזם לבטל
את החומר.
כן, הבודיזם רצה כך, ונשתחווה ולא נשוב. אתה צודק, כלומר, אם היינו לוקחים את העלייה בתור הגורם היחיד של החיים בישראל, אז באמת היינו בודיסטים. אבל ביהדות יש לך תהליך דו-כיווני. יש עלייה וירידה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הבודיסט היה חולם, והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים. נכון, ונשובה אליכם. זה המטרה. כלומר, צריך לחזור בתשובה מן התשובה. כן, ונשובה, צריך לעשות תשובה. על מה? על זה שעלינו לשם. לכן, אדם שעושה תשובה, צריך לחזור בתשובה על זה שעושה תשובה. בבקשה. כי זאת האמת, מה הבעיה? כו, זה כותבים את זה כף, ה. כך כתוב לפחות אצלי בספר תורה. בסדר. אם יש לך ספר תורה אחר, אני לא יודע. טוב, בואו נראה. אז בואו נחזור עכשיו, זה עוזר לנו להבין את דברי המהר"ל. ולפיכך אמר להם שבו פה עם החמור, עמדו מל החמור, בוודאי הנה ישראל כמו צורה הנבדלת, ומצרים הם החומר אשר אמרנו לך, והכנענים הם הצורה המודבד בחומר, אשר הוא ארור, מטעם שאמרנו לך למעלה. וכבר אמרנו לך למעלה, כי הצורה הנבדלת היא הפך החומרי, וכן הצורה שלמה הנבדלת, הפך הצורה המודבד, החומרית הארורה. אך חילוק יש בין שני אלו הדברים. כי, כלומר בין מצרים לכנען, כי הצורה הנבדלת הוא הפך לחומר, ומכל מקום יש להם ייחוס וחיבור. כלומר, מצרים יש לנו סימפתיה. יש סימפתיה למצרים. איך אמרה כתוב? לא תתאהב מצרי. אתה צורה, הוא חומר. מצוין, אז אתם עשויים להצטדר ביחד. מצד שהחומר והצורה מתייחסים, אם שהם הפכים ביחד, יש קצת התייחסות והתאחדות בין הצורה ובין החומר. כי הפכים כמו אלו בוודאי מתייחסים, כמו הלובן והשחרות. אף על גב שהם הפכים, מתייחסים זה לזה. הרי שחור ולבן זה שייך לאותה קטגוריה. זה שני צדדים של אותה מציאות. או שחור או לבן. אבל שחור וירוק אין קשר, כי שניהם הם נכללים במראה, והם כוללים המראה שזה נוטה לקצה הלובן, זה נוטה לקצה השחרות, וכל ההפכים בעולם הם תחת מין אחד, ואם לא כן לא היו הפכים. כמו המתיקות והשחרות שאינם הפכים. מתוק ושחור זה לא הפך, כן? יש במבליק שחור, הוא יכול להיות מתוק גם, יכול להיות גם חריף, נכון? מה שמחלקים לילדים, נכון? השחור הזה. אצלנו בימלוך, בבית הכנסת, מחלקים לילדים שיגיעים. וגם הם אומרים אדון עולם, מה?
בעניין הזה אולי כן קשור, אבל...
הבמבליק.
אבל
שמה? אין לי זמן לזה. טוב, ואם לא כן, לא היו הפרה, זה שאלה מעניינת מאוד, אבל כן, יוצא שיוסף יש לו שייכות למצריות, ויש הוא צדיק. הוא צדיק לגמרי, אז הוא נבדל. יוסף הצדיק. אז לכן יש לו שייכות אל החומר, יכול לקדש אותם. עשה להם ברית מילה. מה שנקד יהודה, שהוא בעל תשובה. אז יש יותר סכנה, לכן הוא הולך אל הצורה המודבד בחומר. כן, כמו המתיקות והשחרות שאינם, תודה רבה, ואינם תחת מין אחד. כך ישראל ומצרים אף על גב שהם הפכים, כי ישראל הצורה הנבדלת והמצרים הם החומר, מכל מקום שהייחוס ביניהם, כי החומר והצורה משלימים מציאות אחד. ודבר זה התייחסות ודאי. וכן, מה שיש לישראל מעלה צורה הנבדלת מן החומר, מכל מקום יש כאן שיתוף וחיבור, כי הצורה הוא צורה לחומר. ואם לא היה זה שיש למצרים קצת התייחסות, לא היה אפשר שישראל יהיו גרים בארץ מצרים. אחר שלא היה כלל התייחסות ביניהם, לא ייתכן שיהיו ישראל גרים ביניהם. אף על גב שכבר אמרנו למעלה, כי לכך נשתדלו במצרים, מפני שהיו מצרים ההפך להם, ולכך היו משועבדים במצרים, והיה מקוים בהם ועבדו ועינו אותם. מכל מקום, לא היו גרים ביניהם, אם לא בשביל כי ההפכים, ומה שהם הפכים פועל, הם מתייחסים זה לזה. לכך, הם גם כן פועלים זה בזה, כי לא יפעל המתיקות במה שהוא מתיקות בשחרות, ולא יפעל החמימות בשחרות, רק יפעל החמימות בקרירות, שהם תחת איכות אחד, וכן יפעל המתיקות בחמיצות, שהם תחת איכות אחד, ואפשר רק שיהיו כאן שיתוף. לכך אמרה התורה, לא תתאהב מצרי. כי גר היית בארצו דור שלישי וגומר. כלומר, אף על גב שבוודאי מצרים היו הפכים לישראל, כמו שהתבר למעלה, הפכים אלו אינם נבדלים לגמרי, לכך דור שלישי יבוא להם בקל השם, וזהו העניין, הוא במצרים. כמה נתבהר בזה? אבל הכנעניים, הארורים, דומים אל הצורה המודבעת בחומר, וזאת הצורה הפחותה, הארורה, אינה מתאחדת ומתייחסת כלל עם הקדושה, עם הצורה הקדושה הנבדלת, כי מה יהיה הייחוס בין צורה לצורה, אם לא שהצורה המודבעת היא משועבדת אחת צורה נבדלת, ובוודאי זה עניין נבד כנעני. אבל בבואם ישראל לארץ לא היו עבדים להם, לכך נאמר לא תחיה כל נשמה, ונאמר אם לא תורישו יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים וצרירו אתכם על הארץ, הרי שיבר בזה כי הצורה הפחותה מצירה הפחותה מצירה את הצורה השלמה, כי הצורות מעיקות זו את זו בוודאי ואינם מתאחדים ביחד. ואמת הוא כי דברים אלו הם יותר ויותר עמוקים עוד בעניין כנעניים אשר נבדלים מישראל. אך אלו הדברים מקצת הדברים, לכך נאמר שלא היה אומה בקלקול כמו אומת הכנעניים, כי מצד הצורה הפחותה שבהם הם הפך ישראל הצורה השלמה, ומפני כך הם מקולקלים יותר מכל האומות, והדור האחרון הם מקולקל יותר, כי אחר שהם הפכים לישראל כאשר היו ישראל בשלמות, וזה היה בדור האחרון כאשר יצאו ישראל במצרים, מה שהיו ביותר שלמות וכנגדו קלקול הכנענים, והנה מה ישבו ישראל דווקא במצרים וקושי הוצאה משם, ועוד בער עניין ישיבת ישראל במצרים בעזרת השם בפרקים הבאים. אבל יש פה שאלה, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם, יכול להיות המחשבה של ישראל קדמו לעולם הצורה הנבדלת? אפשר להגיד. טוב, עד כאן להיום. שלום.